חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. אין לי מושג מה יצא היום מפגישת נתניהו וטראמפ. יכול להיות שמחר כבר לא אברך את הנשיא האמריקאי, אז אני מנצל את האפשרות כל עוד אפשר. בין שלל הכרזותיו שמענו אתמול והיום כי טראמפ התנתק מארגון זכויות האדם האנטישמי ואנטי-ישראלי, הפסיק את המימון לאונרה והקפיל ל-90 יום את כל המימון של הסוכנות האמריקאית לפיתוח בינלאומי, מה שאנחנו מכירים בשם USAID. למעלה מ-130 מיליארד סיוע אזרחי לכל העולם. נשיא אל סלוודור, למשל, אמר לפני ימים אחדים כי רוב הממשלות לא רוצות שכספי USAID יזרמו לתוך המדינות שלהם, כי הן מבינות לאן הרבה מהכסף הזה למעשה מגיע. בעוד שהוא משווק כתמיכה בפיתוח, דמוקרטיה וזכויות אדם, רוב הכספים הללו מנותבים לקבוצות אופוזיציה, ארגונים לא ממשלתיים עם אג'נדות פוליטיות ותנועות מערערות יציבות. במקרה הטוב, אולי 10% מהכסף מגיע לפרויקטים אמיתיים שעוזרים לאנשים נזקקים, ויש מקרים כאלה, אבל השאר משמש להבערת מחלוקות, למימון הפגנות ולפגיעה בממשלים שמסרבים להתיישר לפי האג'נדה הגלובליסטית. עד כאן נשיא אל סלוודור. הוא יודע, כמו רבים, שזה לא רק משרד החוץ האמריקאי, זה הרבה מאוד ה-CIA שבוחש בתקציבים האלה. אילון מסק צייץ כי דיבר עם טראמפ והם הגיעו למסקנה כי אי אפשר לתקן את USAID, צריך לסגור אותו. ומי שמסתובב ביהודה ובשומרון או רואה תמונות מעזה, מבין שהכסף שלהם מסייע לפלסטינים להשתלט על שטחי C, לבנות מנהרות בעזה, ממש כמו הכסף של האיחוד האירופי. ועל דאגה, הסיוע האמריקאי לישראל בעשורים האחרונים כולו צבאי. את זה לא מקצצים. בינתיים.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני מאיה זיוולף, והערב אני השוטרת הרעה. איזה כיף זה לטוס לחולה, לראות עולם, לנקות קצת את הראש. ואם טסתם טיסה ארוכה עד ארצות הברית, לא תישארו גם את הוויקנד? גם ככה לא קורה פה כלום. שוויץ, פותחים את העיתון, רק תמונות נוף רואים שם. זה לא שהגדה יושבת על חומר נפץ, ורק הבוקר היה פיגוע קשה בו שני חיילים נהרגו. או שבשבת צפויים להשתחרר חטופים באירוע רגיש ועדין שיכול להשתבש בכל כך הרבה דרכים. עוד סוף שבוע רגיל לגמרי. אז למה שראש הממשלה לא יישאר עוד כמה ימים נוספים בארצות הברית? 4 שחרורים רעה מכאן, אחד יראה מאמריקה עם הפרש השעות, מה כבר קרה? גם הממשלה הרי יכולה להסתדר עוד כמה ימים בלעדיו, והכל מתפקד שם על הכפק, מכונה משומנת בה כל שר עוסק ללא לאות אך ורק בענייני משרדו. או במקרה של חיים קץ, בענייני 4 משרדיו. לא נורא ש3 תיקים נוספים הופקדו למשמרת אצל שר אחד, כולל ביטחון הפנים. זה לא שאנשים פשוט נרצחים ברחובות, נגיד 6 נרצחים ב-24 שעות, בהם נער בן 14 או רופא ילדים חפים מפשע, שפשוט נקלעו למקום הלא נכון בזמן הלא נכון. חוץ מזה גם המפכ"ל בחול. אז מה נתפלים לרועם? באיזה תיק לחפש עכשיו מקום בטיסה כדי לחזור מוקדם לארץ עם כל הפמליה? אילו רק היה מטוס שלם עומד לרשותו בתנאים נוחים ומפנקים, הכל היה יותר פשוט. אז ראש הממשלה נשאר עוד כמה ימים בקור המקפיא של וושינגטון. כנראה שזה יותר נעים מלהיות במדינה בוערת.
עכשיו, ב-103 FM, 5 בערב, עם מאיה זיוולף ואריה אלדד.
ערב טוב, מאיה.
שלומי, טוב, אתה יודע.
גם בעיניי לא טובה שהייתו הארוכה של נתניהו בארצות הברית. לא מבין מה העניין, אבל יש הרבה דברים שאני לא מבין. כן. בראש הממשלה, זה מצטרף לרשימה ארוכה.
אני מסכימה איתך לגבי המימון. זה האמת, כשהייתה לי התלבטות האם להיות טובה או רעה, אז אני גם שקלתי ללכת על אותו הכיוון, אז אני שמחה שהצגת גם את הפן הזה היום בתוכנית.
אבל זה מין יו-יו, כי טראמפ, אם אני זוכר נכון, כבר פרש מארגון זכויות האדם של האום, ואז ביידן חזר, וטראמפ שוב פורש, וגם את המימון לאונרה, אותו סיפור. אז אי אפשר לנהל את אונרה ככה, אין יציבות.
אין יציבות תקציבית, אין זרימה של תקציבים. אני חושבת שגם ביידן הפסיק את התקציב לאונרה, אם אני לא טועה בעבר. בעיקר כאחרי ששומעים עדויות של החטופות, למשל, שחזרו ואמרו שהוחזקו במתקנים של אונרה. אחרי שאנחנו יודעים היטב שגם אנשים מאונרה היו מעורבים כך או כך בטבח של השבעה באוקטובר, זה לא ארגון לגיטימי ולא צריך להמשיך לתקצב אותו. אני חושבת שעל זה יש הסכמה.
כן, די רחבה, די רחבה אצלנו. העניין האחר הוא באמת ההפסקה, הקפאה של 130 מיליארד לכל העולם, ומיד מתחילות צעקות שעכשיו ילדים באוגנדה ימותו ממגפות כי אין חיסונים, ומרעב בסודן. הם בכל זאת מפזרים המון המון כסף בכל העולם, ב-90 מדינות נדמה לי הכסף הזה הולך. מי בדיוק שולט בכסף, אף פעם לא הצלחתי להבין. לכאורה משרד החוץ האמריקאי, למעשה כנראה ה-CIA הוא דומיננטי בהחלטות, אבל אני מניח שאנשים, יהיו אנשים שיפגעו מההחלטה, ואמריקה פרסט, אז הם יקבלו חזרה איזה 100 מיליארד שלא יוצאו בחודשים הקרובים.
ונראה אם שם באמת זה ילך למקומות הנכונים, גם בתוך ארצות הברית. הרבה עניינים לפנינו, אבל קודם כל חסות וחדשות, ואנחנו חוזרים.
וגם אסף נבו וחירות עזני, האורחים והמפיקים, ואחראית על השידור שקד מורג, ונאמר שלום וערב טוב, לא כך טוב, לאורי גלסנר, חבר משפחה של רב סמל מתקדם, אברהם צבי פרידמן, איש קיבוץ כפר הנציב שנפל היום בבקעת הירדן. שלום לך.
שלום.
ספר לנו קצת על צביקה.
על צביקה, איש של טוב. פשוט איש של טוב. כל מקום שאליו הוא הלך, הוא רק עשה טוב. באדם שמתנדב בכל מקום אפשרי, אם זה בתוך הקיבוץ, אם זה מחוץ לקיבוץ, באדם של משפחה, משפחה של 6 ילדים, מלוכדת, אוהבת, זוגיות מופלאה עם גלה מדהימה. רק להסתכל מהצד ולהתפעם.
6 ילדים, זה אומר שהוא לא היה חייב בשירות מילואים, הוא התנדב כבר.
הוא התנדב גם מפאת הגיל, וסיקה כבר היה בן 43, וגם 6 ילדים, כן. אבל סיקה, כל מטרתו הייתה נתינה, ממש. בא ממשפחה חבדניקית ועשה דרך מדהימה. הוא פשוט דמות מופת וחבר טוב, בעיקר בן אדם וחבר טוב.
גם התנדב במשטרה, נכון? ממש עשה הרבה למען האחר, למען הקהילה.
כן, הוא התנדב ביחידת ג'יפי משטרתית במשמר הלאומי החדש הזה שנוסד בשנה שנתיים האחרונות. כן.
בימים האלה שעל המדוכה, לא רק בימים האלה, כבר די הרבה זמן, שאלת גיוס החרדים, אתה אומר שהוא בא ממשפחה חבדניקית, משפחה חרדית, איך קיבלו אצלו בבית את ההתגייסות לצהל ואת השירות במילואים, אתה יודע?
במעט שצאי להכיר את המשפחה של צביקה, זה משפחה כל כך אוהבת ומחבקת. לא משנה מה באדם בוחר, תמיד יחבקו אותו ותמיד יאהבו אותו. וכך גם צביקה. כל דבר שכל בן אדם שסביבו, תמיד יקבל את האהבה. אבל אנחנו לא באים לדבר על מי ומי לא. באים לדבר פה על אדם יקר ונכס חשוב לעם ישראל שעלה למרומים.
אני בטוחה שמטבע הדברים התחושות קשות היום בקיבוץ.
כן, בהחלט. אנחנו חודשיים אחרי נפילתו של אלעד וינקלשטיין, גם תושב הקיבוץ, ואחרי שנה ומשהו ששי פיזם נהרג לנו בעזה, קיבוץ קטן, ומכות כל כך גדולות, שקשה, קשה, קשה להרים את הראש. ומסתכלים למעלה, מסתכלים לקדוש ברוך הוא, ומתפעלים אליו. בבקשה, תעצור, תעצור. תן לנו קצת מרגוע לנפש, קצת מקום לנשום.
איך באמת מתווכים את זה לקהילה, לצעירים, לילדים? הרי כולם מכירים את כולם. אני אומרת, איך מתווכים את זה לצעירים בקיבוץ? הרי זה מקום שכולם מכירים בו את כולם.
יש גורמי מקצוע שמתעסקים בזה, אבל אנחנו מדברים פה על, על משפחה עם שישה ילדים, הקטנה בת שלוש, הגדול בכיתה י' א', וזה מכלול גדול של חברים, אם זה חברי כיתה פה בקיבוץ, ואם זה חברים מהבית ספר, ויש המון, לצערנו, המערכת כבר מנוסה בלעטוף את המשפחה ולעטוף את הקהילה, וקהילת הנציב היא קהילה מאוד מאוד חזקה, ואוהבת ותומכת, ומיד מהרגע הראשון, הקהילה בלי למצמץ התחילה לתמוך ולעזור לכל מה שאפשר.
כן, התרגולות האלה שאנחנו שקועים בהם, הם באמת כבר בלתי נסבלות. אורי גלסנר שסיפר לנו על חברו אברהם צבי פרידמן, שנפל היום בביקה. ההלוויה תהיה היום ב-8 אצלכם?
כן, ב-8 פה, בקיבוץ בנציב.
אנחנו משתתפים.
אני חושב שזאת הזדמנות טובה. אני חושב שצביקה היה מבקש מן להוציא את המילים עליהם מהפה. לבקש אחדות בעם, לבקש שמחה, לבקש חיבוק משותף, ושנזכור שאנחנו אחים, פשוט אחים, ולא משנה מה אני לובש ואיפה אני גר. אנחנו משפחה אחת.
מסר חשוב. אנחנו משתתפים בצערכם.
תודה רבה.
תודה אורי.
תודה לכם.
אנחנו אגב, באותה תקרית גם נפל אופר יונג, בן 39 מתל אביב. אנחנו כמובן שולחים את תנחומינו גם למשפחתו ואוהביו. שלום לתת אלוף במילואים אמיר אביבי, מייסד תנועת הביטחוניסטים.
שלום לך.
ערב טוב. קשה היום.
יום קשה מאוד, כן.
אני מניח שהתחקירים יעסקו בלקחים הטקטיים והמיקרו-טקטיים, אבל ממך נרצה לשמוע אם יש לך איזה שהם לקחים אסטרטגיים לגבי ניהול המערכה ביהודה ובשומרון.
אני אתחיל אולי דווקא להגיד מילה על מחסומים ועל מוצבי קבע. האירוע הזה החזיר אותי שנים אחורה למחסום מנריק. כוח הנדסה שהותקף שם עם הרוגים, באמת אירוע מאוד מאוד קשה.
אתה היית איש הנדסה בצהל, צריך להזכיר.
כן, הייתי אז מפקד ההשלמה של חיל הנדסה, של קופסינים, ואני חייב לומר שהמחסומים מטבע הדברים, זה נקודות שאוספים עליהם, מתכננים לפגע בהם, מתכננים את זה הרבה פעמים, הרבה זמן, זה נקודת תורפה מובנית, וזה דורש המון המון ערנות וחשיבה איך כל הזמן נערכים סביב המחסום, והפילבוק שבו שוהים החיילים, וכאן לצערנו ראינו מחבל שמגיע בישון לילה, מתמקם, וכשהכוח יוצא בבוקר מהמתחם המוגן שלו, מייצר את המתקפה הזאת ששמה כמו ששמה, באמת עם מחיר יקר מאוד. אז צריך לגלות ערנות, אנחנו נמצאים במצב מלחמה. פיקוד מרכז, אני יכול לומר שכשהוא התחיל את המלחמה, כשנאמר לו תגן בגזרתך, תן לנו את השקט לעבוד בעזה ובצפון, די עמד במשימתו. עשה עם הכוחות שלו הכי טוב שהוא יכול, היה מאוד התקפי, מאוד מאוד נחוש, הצליח לשמר יחסית את תיקוד מרכז נשלט, אבל לא לפגוע עמוק, עמוק תשתיתית בטרור שם, וכאן אנחנו מנצלים עכשיו את המציאות שיש הפסקת אש בעזה, וסיימנו את עיקרי המשימות בלבנון, להעתיק יותר ויותר כוחות ליהודה ושומרון, ולפתח שם מתקפה מאוד משמעותית.
כשאתה רואה את התמונות מג'נין, איך מפוצצים בבת אחת מספר בתים, ואיך עוברים מבית לבית ומעבדות ומחרטות, אתה מבין שהזנחנו את המלחמה בתשתית במשך כמה שנים, זה לא מוקם ביום אחד, התשתית הזאת.
לא, זה לא מוקם ביום אחד, ואתה לא פותר את זה גם בכניסה של יומיים ויציאה. צריך פה פתרון הרבה יותר תשתיתי, כמו שאנחנו מטפלים בעזה, ועוד נטפל בעזה, אני חוזר היום מביקור בפיקוד דרום. אז כן, אנחנו עכשיו עושים פעילות הרבה יותר נרחבת, יש המון המון עבודה, וצריך במקביל גם, אפרופו ביקה, להתקדם מהר עם סגירת המכשול בביקה, לבנות הגדר המתקדמת, מערכות איסוף, להקים את אוגדת הביקה, לחזק אותה עם חיילים, חלק מזה מתוכנן להיות עם הגיוסים החרדים שהם מדברים עליהם. צריך לסגור את הצינור הזה.
כמה באיחור אנחנו שם בנושא?
של שנים רבות מאוד מאוד מאוד.
אבל למה ממשיכים לדבר על מכשול כשראינו מה הוא שווה בשבעה באוקטובר?
צריך להבין שמכשול זה דבר מאוד מאוד חשוב, אבל מכשול הוא לא מכשול אם הוא לא נשלט באש. מכשול זה רכיב. אתה רוצה שיהיה לך גדר מתקדמת, אתה רוצה שיהיה לך מערכי איסוף, רוצה שיהיה את כל הדברים האלה, אבל אתה צריך גם כוחות. צריך כוחות שכשמישהו מתקרב למכשול, אז אתה יכול לפעול במהירות ולהגיב ולעשות מה שצריך לעשות. זה שילוב. זה לא או זה או זה. צריך גם וגם. צריך מכשול וצריך כוחות על המכשול. אין, הגבול היחידי, 309 קילומטר גבול, זה הגבול הכי ארוך של מדינת ישראל, שאין בו מכשול נורמלי, זה הביקה והערבה. זה מציאות שאי אפשר לקבל אותה. בטח כשיש היקף הברחות איראניות דרך ירדן בהיקפים אדירים, מעבירים אמצעי לחימה לתוך תאי הטרור ביהודה ושומרון, חייבים לטפל בזה, צריך גם מכשול וגם צריך הרבה יותר כוחות, צריך את השילוב הזה. ובמקביל צריך להיכנס להרים ולפרק את התשתיות האלה, והצבא מגיע עם הרבה ניסיון מעזה, עם טכניקות, עם יכולות, כדי לטפל בזה בצורה טובה, אבל זה תהליך מתמשך. אני זוכר שהייתי בחומת מגן, והשנתיים שלוש אחרי חומת מגן, שכל הזמן היה שם טרור, וכל פעם שהיה פיגוע, היה תקופה מסוימת שהייתי רלש רמטכ"ל, היה מתקשר אלוף פיקוד מרכז רמטכ"ל, אומר לו, שמע, היה ככה וככה, היה פיגוע, לא לאותו הרמטכ"ל, בסדר, מה אתה ממליץ? הוא אומר, שמע, אנחנו נמשיך במגמה, נמשיך לעשות מה שאנחנו עושים, כי באמת הייתה מגמה שהיא מגמה חיובית, אבל בתוך המגמה החיובית הזאת, לפעמים אנחנו חוטפים גולים, זה כואב מאוד, אבל זו המציאות.
אני רוצה לחזור למשפט שאמרת קודם, שאנחנו עוד נחזור לעזה, מה אתה יודע שאנחנו עדיין לא יודעים?
יש הבנה ברורה שלקראת שלב ב' יש פה אתגר מאוד מאוד גדול. כי מה בעצם השלב הבא אומר? השלב הבא אומר שאנחנו אומרים לחמאס, אתם עכשיו בשלב הזה נותנים לנו את כל שאר החטופים, והנהגת החמאס יוצאת מעזה, ואתם מתפרקים מהרשת שלכם. ולא צריך להיות פה גאון הדור בשביל להבין שבשביל שכל הדברים האלה יקרו, ייתכן מאוד שנצטרך להפעיל מנופים מאוד 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 כבדים.
אגב, משהו מכל זה כתוב בהסכם? כי אני עד היום לא זכיתי לראות את ההסכם, הממשלה בכוונה לא מפרסמת אותו.
צריך להגיד שממה שאני דיברתי עם החבר'ה שניהלו את המסע ומתן, עכשיו הוא מתחיל. שאומרים ביום ה-16 מתחיל המסע ומתן, אנחנו די מתחילים אותו מאפס. ממש מתחילים אותו מאפס, בקושי הצלחנו לעשות את המסע ומתן על שלב א'. וכשבאים עכשיו לשלב ב', ואתה יודע, זה כמו אוסלו שאמרו את הדברים הבאמת קשים לשיר להמשך. זה לעולם לא הגיע, כן? הדיונים הבאמת קשים. אז עכשיו מתחיל הדיון הרציני, וישראל אומר את הדברים האלה, טוב חבר'ה זה נגמר, צאו החוצה מעזה, תתפרקו מהנשק שלכם ותביאו לנו את כל החטופים, ו... אני לא רואה את חמאס כל כך מהר, פשוט קופץ על המציאה ועושה את זה.
אתה לא יכול.
ולכן גם בצבא מבינים שצריך להאריך למענים, שהם גם ייתנו הפעם מענה רציני להומניטרי. יש הבנה שאנחנו לא נוכל להמשיך לחיות עם המציאות שחמאס מקבל הומניטרי. חייבים לנתק את האוכלוסייה מחמאס, ויש דרכים לעשות את זה. והדבר השני זה שאנחנו צריכים עכשיו לתקן את המציאות הזאת שחמאס הולך ומתעצם חזרה. אנחנו צריכים לטפל בזה בצורה מאוד אגרסיבית, כדי לטפל בהתעצמות הזאת ולהפקח את החיילים שלנו הכי טוב שאפשר. וברקע הדבר הזה מונה רמטכ"ל חדש, רוח חדשה.
כן, נשאיר לו להוכיח שלא סמכו עליו לחינם.
הצלחתו, הצלחתנו.
אני חושב שאייל נכנס לתפקיד עם הבנה ברורה, הוא בא לתפקיד למטרה אחת, לנצח את המלחמה הזאת.
קדימה.
אנחנו בעד. תודה רבה, תת אלוף במילואים, אמיר אביבי, מייסד תנועת הביטחוניסטים. תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה. אריה, אני מרגישה את המתח שלך עד כאן, לקראת פגישת טראמפ נתניהו בעוד כמה שעות.
לא, יש מתח, זה לא שזה משהו טקסי, מובן מאליו, ברור לגמרי, רק בשביל הפרוטוקול, אני לא יודע איך זה ייגמר שם. אבל בואו נדבר עם מישהי שהיא יותר קרובה לעניינים. שלום וערב טוב לטל שלב, שליחת וואלה לוושינגטון.
שלום, אבל אני לא בטוחה שיש לי הרבה יותר תשובות מכם, למרות שאני יותר קרובה פיזית. אני מסכימה עם אריה שבמקרה של טראמפ, הלא נודע בדרך כלל גובר על הנודע.
מה יודעים? מה כן יודעים על מה שהם הולכים לדבר?
אוקיי. תראו, לפני הזמן, קודם כל אנחנו יודעים שהפגישה תתחיל בשעה, מתוכננת להתחיל בשעה 11 בלילה, שעון ישראל כמובן.
שזה גם עניין, אגב, אני לרגע פותחת סוגריים, בדרך כלל הפגישות היו בשעות שעוד אפשר היה להכניס למהדורה המרכזית, ואז הם רצו לקיים אותה באחת בלילה שעון ישראל, ואני מניחה שבסוף ההסכמה הייתה, אוקיי, בואו נקדים את זה וזה יהיה ב-11, כדי שאפשר יהיה עוד טיפונת לשדר את זה בטלוויזיה גם כאן.
כן, זה אירוע קצת מוזר באמת, התזמון של הפגישה, אבל אני לא בטוחה שזה כל כך קשור לטראמפ, אלא ממה שאני מבינה זה גם, זו גם הייתה העדפה של נתניהו לקיים את הפגישה בשעות הערב ולא בשעות הבוקר, אבל בכל אופן תהיה פגישה, אחר כך תהיה מסיבת עיתונאים, אבל כמו אצל טראמפ הדברים הם לא לפי הפרוטוקול, הם לא בדיוק בהכרח לפי הספר, ולפני זמן קצר מסיים בכיר בממשל האמריקאי מדרוך לכתבים, שבו הוא בעצם ככה פורס את סדר היום של הנשיא לפגישה, והוא אומר בצורה די ברורה שהנשיא הולך לדבר עם נתניהו על הסכם הפסקת האש בעזה ועל השבת כל החטופים, וגם על הנורמליזציה ועל איראן, ואפשר להבין שיהיה בליל של כל הנושאים האלה ביחד, אבל אנחנו מבינים בין השורות שטראמפ, איך אומרים, עקבי, כרגע, לפחות זה נראה, לפני הפגישה, כך שהוא רוצה להמשיך את יישום ההסכם, והאתגר של נתניהו יהיה בעצם לנסות לשפר את תנאי ההסכם, לשנות אותם, לגייס את טראמפ, לכך שהוא יתמוך בזה, כך שהם יהיו יותר נוחים לקואליציה שלו, וגם יתמודדו עם החולשה המרכזית של ההסכם.
הרוח חזקה בוושינגטון.
סליחה, אני מתנצלת.
קל.
אני חושב שמחסה.
אמרו שהנשיא יצפה בסרט הזוועות שהפיקה ישראל אחרי
ישיבה. זה לא קרה.
זה לא קרה ולא יקרה גם?
ככל הידוע לי זה לא מתוכנן לקרות.
זו פגישה ייצוגית טקסית או שבאמת, כמו שאריה אמר, פגישת עבודה, באנו לעבוד.
לא, לא, זו פגישה, תקשיבו, כל פגישה ראשונה בין נשיא אמריקאי ותחילת הכהונה לבין ראש ממשלת ישראל היא פגישה גורלית וחשובה. היא קובעת בעצם א' את הטון של היחסים לארבע שנים הקרובות, והיא קובעת גם את הסדר יום לארבע שנים הקרובות, או לפחות סדר היום המתוכנן המסוסף ששני הצדדים רוצים לקדם, ולכן זה לא סתם, זו באמת פגישה חשובה, זה לא רק טקס, כמובן שיש פה אלמנטים טקסיים, יש עניין ש... נתניהו הוא המנהיג הזר הראשון שמבקר בבית הלבן, זה סמלי, זה חשוב היה לנתניהו, זה גם חשוב לטראמפ, אבל המהות היא הרבה יותר חשובה פה מהטקס, צריך לומר, אנחנו מדברים נתניהו, 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 זה מדינת ישראל, אלה אינטרסים של מדינת ישראל, הדברים שהולכים לדבר עליהם, אם זה איראן, אם זה סעודיה, ולכן זה לא רק טקס וזה לא רק תופינים, למרות שהעטיפה היא מאוד מאוד חגיגית, בסוף יש פה באמת הרבה מאוד מהות, וגם מבחינת נתניהו ברמה האישית, זו פגישה מאוד חשובה, מבחינת היכולת לתחזק ולשמור את הקואליציה שלו לעוד שנה ותשעה חודשים.
יכול להיות שנתניהו יצא לא מרוצה בסוף מהפגישה?
תראי, אני לא חושבת שהוא יראה, שאם הוא יוצא לא מרוצה, זאת אומרת אנחנו לא נדע, אם הוא יוצא לא מרוצה, או לפחות ישתדל להראות, אבל צריך להיזכר בפגישות קודמות שהיו בין נתניהו לטראמפ, כלומר לי יש דז'ה וו מאוד מאוד חזק לדוגמה לינואר 2020, כשנתניהו הגיע לכאן כדי להשיק עם טראמפ את תוכנית המאה, ואחרי ההשקה של תוכנית המאה הודיע שביום ראשון הוא מביא ריבונות לממשלה, וביום וכמה זמן קצר אחר כך נאלץ לסקט.
נכון, אבל לא... את אומרת שהוא לא ייתן שיראו עליו, אני זוכר אותו חוזר מהפגישה הראשונה עם אובמה, וראו עליו. ראו נכון. איזה מהלומה הוא קיבל, מה שהכתיב באמת את היחסים בשנים שלאחר מכן.
אבל אי, אתה יודע גם ממני שכשהוא כשזה נשיא דמוקרטי, לנתניהו גם יש רווח פנימי מלהראות שהוא לא מרוצה ומהאימות. עם טראמפ הוא לא יכול להראות את זה. זה הנשיא הכי טוב, הוא אמר את זה בעצמו. נכון. הכי טוב שהיה אי פעם לישראל, אז הוא לא יכול לצאת לא מרוצה בשום סיטואציה, או לפחות לא להפגין את זה החוצה.
העיקר, שרה הגיע, תשתתף בארוחת ערב, מה היא תלבש?
תחזור עם המטוס?
שרה הגיעה לוושינגטון, היא תשתתף באיזשהו חלק של הפגישה. לגבי החזרה עם המטוס, כך מסתמן, אני אחכה לראות אותה עולה על כנף ציון, לפני שאני באמת אכריז על שובה לארץ, כי אף אחד לא הודיע רשמית. כלומר, לשכת ראש הממשלה לא מדבררת בצורה מאוד מסודרת את הנסיעה של שרה נתניהו, שנמשכה כזכור יותר מחודשיים, אז היא גם לא מדבררת בצורה מסודרת את החזרה שלה לישראל.
טל שלב, תתלבשי חם, את כמובן תמשיכי לעדכן פה ב-103 ובוואלה, מהמתרחש בוושינגטון, ונחכה לראות מה יהיה אחרי הפגישה הלילה.
חכו, עד אמצע הלילה, יהיה מעניין.
נחכה.
תודה רבה. אנחנו אומרים שלום וערב טוב לדני דנון, שגריר ישראל באום, שלום לך.
שלום, ערב טוב לכם ולמאזינים.
תשמע, אני מבין שיש איזה אמירה של גורם בבית הלבן שתדרך על תוכן השיחה שטראמפ מעוניין בשחרור כל החטופים ושהוא מתנגד להמשך שליטת החמאס ברצועה. אבל האם להערכתך לא ברור להם שם ששחרור כל החטופים בתנאים של החצי הראשון, המשמעות שלו זה שחמאס ממשיך לשלוט ברצועה?
אני חייב לומר לכם הרי בפתח דבריי שהממשל החדש הוא ממשל אוהד שמעוניין לראות בשינויים, אבל הוא לא ממשל שהולך לנהל את ממשלת ישראל. בסוף ההחלטות מתקבלות בירושלים, ולכן אני חושב שהיום ראש הממשלה נכנס לפגישה מאוד חשובה בזירות רבות, אבל בסוף הוא ישמע המלצות ועצות מחבר טוב שאכפת לו ממה שקורה, אבל לא יקבל את ההחלטות במקומנו. ולכן אני חושב שכרגע, כמו שאת ציינת, אנחנו שומעים את הקולות שאומרים, אנחנו רוצים לראות את החטופים בבית, כמו כל אזרח ישראלי, ואנחנו גם רוצים לראות שחמאס לא נשאר שם, כמו כל אזרח ישראלי. השאלה עכשיו לגבי איך מגיעים ליעדים האלו, פה בעצם צריך לשוחח על מה עושים ואיך עושים ובאיזה לוחות זמנים, ואני חושב שאנחנו ננהל שיח אמיתי בין ידידים, לא שיח שמישהו בא ומכתיב לשני מה לעשות.
לא מכתיב, אבל מציע בחום לפעול בצורה מסוימת.
כן, יכול להציע, אבל בסוף הם מבינים גם הנשיא טראמפ, שבסוף ההחלטות הם בידיים שלנו, אנחנו נשלם את המחירים עליהם לטוב ולרע, ולכן אני חושב שאנחנו כן נראה שיש פה באמת תמיכה במדינת ישראל, שעברה תקופה לא קלה. אנחנו רואים את התמיכה הזאת כבר עכשיו בצווים נשיאותיים, שכל יום יש הפתעה חדשה. אתמול זה היה על אונרה, ועל המועצה לזכויות אדם, עכשיו שמענו על איראן, שכנראה יהיו סנקציות מיידיות, זאת אומרת, אנחנו רואים שיש שינוי, שינוי מהיר, וצריך לברך על כך, אבל בסופו של דבר, אם יש מישהו בישראל שחושב שהנשיא האמריקאי יפתור את הבעיות בשבילנו, זה לא עובד ככה, הוא יכול לסייע, יכול לעזור, יכול להקשות במקרים מסוימים, כמו שראינו בחודשים האחרונים, אבל בהחלט לא יבוא להיכנס בנעלינו.
הזכרת את הסנקציות על איראן, זה אומר שלא הולכים לדבר על תקיפה באיראן, אחרת לא היו מבזבזים נייר על סנקציות.
אני לא חושב, אני חושב שצריך כרגע בכל החזיתות לפעול מול איראן, גם בחזית הכלכלית לייבש אותם, גם כמובן האופציה הצבאית צריכה להיות על השולחן, אני חושב שלא צריך לבוא ולומר שבגלל שעכשיו מקפיאים להם נכסים ויש סנקציות, אז זה לא אומר שיכולה להיות תקיפה צבאית בעתיד. אני חושב שזה צעד מבורך, ואני מקווה שמדינות אירופאיות יצטרפו לארצות הברית במהלך הזה. אנחנו רואים את כל הכסף שזה זרם, וזה צערי גם ממשיך לזרום ללבנון, לחוטים, בעבר לרצועת עזה. הכל מגיע מאיראן.
הזכרת גם את אונרה קודם, שכזכור גם ביידן הקפיא את המימון בגלל השותפות שלהם בטבח של 7 באוקטובר, וטראמפ כבר אמר שהוא יאסור מימון עתידי. איך הגוף הזה עדיין לגיטימי? איך זה קורה? לא לגי, כמובן ארצות הברית זה, אבל איך באום עדיין מוצאים איזה כגוף שצריך לתת לו כסף?
הגוף הזה הוא לא לגיטימי, ואנחנו ניהלנו פה מאבק עיקש לקראת החקיקה הישראלית שנכנסה לתוקף, ניסו לאיים עלינו, להלך עלינו אימים, החלטות בעצרת הכללית, אימותים שלי מול מזכ"ל האו"ם, מול מזכ"ל אונר"א, שמגיע ומשקר על כך שאין מחבלים באונר"א. אנחנו לא צריכים למצמץ, אני חושב שארצות הברית עושה צעד נכון, ואנחנו צריכים להמשיך עכשיו ולפעול מול מדינות נוספות שיפסיקו את המימון.
בדיוק, על זה אני מדברת, על עוד מדינות. איך עדויות של חטופים וחטופות שאומרים שהם הוחזקו במתקנים של אונר"א, כשאנשי אונר"א השתתפו באופן אקטיבי בשבעה באוקטובר, איך זה לא מספיק להם כדי להפסיק את המימון? מה יש להם להגיד?
אמר מזכ"ל אונר"א רק אתמול שהם יבדקו את האשמות שחטופות הוחזקו במתקני אונר"א. אני לא מאמין לו שהוא יבדוק ולא שאכפת לו. אני חושב שדבר מעניין קורה עכשיו, כי אנחנו בחוק שהעברנו בעצם הוצאנו את כל העובדי אונר"א הזרים, הבכירים שביניהם שישבו בירושלים. היום בעצם אין פיקוח על אונר"א, ולכן בשיחות שאני מקיים עם המנהיגים, אני אומר להם, אתם תורמים לארגון כרגע שהוא לא מפוקח, אתם לא יודעים מה קורה עם הכסף. במקום זה תעבירו את התרומות לארגונים שיש לכם שם אנשים בשטח, אתם יודעים מה קורה עם הכסף, וגם אנחנו אומרים לכם שהכסף הזה מגיע לנושאים הומניטריים ולא למחבלים. אני חושב שהתהליך הזה הוא קורה, וצריך ללחוץ עליו כמה שיותר.
נשמע, אני בסחרחורת מהדברים שטראמפ עוסק בהם, הוא באמצע מלחמת מחסים עם סין, ואולי גם עם קנדה ומקסיקו, בינתיים הוא ישעה את זה, וגרינלנד ותעלת פנמה ואוקראינה, כמה קשב באמת יש לו כרגע, כמה עניין יש לו כרגע במה שקורה אצלנו?
קודם כל הוא נבחר לגבי הנושא של מדיניות פנים. והוא קיבל את התמיכה בגלל זה, לא בגלל התמיכה בישראל. הוא מרגיש מחויב כרגע לכלכלה האמריקאית ולעם האמריקאי. אבל אני הייתי פה בוושינגטון לפני שבועיים בקצה ההשבעה שלו, ושמעתי אותו נואם בכמה אירועים, ובנושא מדיניות חוץ הוא מאוד מאוד גאה בהסכמי אברהם. זאת אומרת, אם אתה מדבר על המזרח התיכון, אני חושב שכן יש לו עניין לבוא ולהראות שהוא מצליח להוביל מהלכים בזירה הבינלאומית. יש לו גם אירוע מורכב מאוד עם אוקראינה ורוסיה. אבל אני חושב שבנושא של הסכמי אברהם הוא ינסה להרחיב אותם, וזה מבחינתו לפי דעתי הדבר החשוב במדיניות החוץ שלו, להראות שהוא ממשיך במומנטום של הסכמי אברהם.
אני מניחה שגם זה שזו הכהונה השנייה שלו והאחרונה, מאפשרת לו להיות קצת יותר חופשי, לא שטראמפ משהו אי פעם עצר אותו, כן? אבל פחות לדאוג לענייני פנים כרגע, או לא לענייני פנים, כלומר למה חושבים עליו ב...
ניסוח מאוד דיפלומטי. הוא יורה בלי חשבון. הוא יורה בלי חשבון, גם שהוא מפטר, גם שהוא ממנה, גם שהוא חותם על הצווים הנשיאותיים. כרגע זה טוב לנו, זאת אומרת, זה עובד לנו טוב, אבל כמו שאת אמרת, הוא משוחרר מכל מגבלות, ובהחלט הוא מרגיש שהוא קיבל תמיכה עצומה. כל פעם הוא חוזר על המשפט שהוא נבחר גם ברוב של הבוחרים, לא רק ברוב של האלקטורים, זאת אומרת שיש לו גיבוי מלא לעשות... לממש את המדיניות שלו.
טוב, דני דנון, שגריר ישראל באום, תודה רבה לך על הדברים האלה.
תודה רבה,
שנשמע בשורות טובות.
תמיד. תודה, דני.
והבשורות הקרובות הטובות שאנחנו רוצים לשמוע זה ממך. מה קורה בכבישים?
אני לא יודעת כמה הן טובות, אבל אני אספר מה קורה.
ובשש, ספורט. ב-103 FM.
אנחנו נשארים בענייני ארצות הברית, מצטרף אלינו דוקטור מייקל אורן, לשעבר שגריר ישראל בארצות הברית, וסגן שר במשרד ראש הממשלה לשעבר. שלום לך.
ערב טוב.
שלום רב.
אולי אתה יודע להגיד לנו מה צפוי היום בפגישה, כי בינתיים אנחנו שומעים רק שמועות וכאלה.
כן, בדיוק, בדיוק אני יודע. צפוי, מה זה צפוי? קודם כל, מי האדם? מי זה האדם? מי זה הנשיא שאיתו יושב ראש ממשלה? היום זה אדם שאוהב עסקאות. הוא מה שנקרא transactional. הוא רוצה ביזנס. מה זה ביזנס? הוא חתום על ההסכם לגבי עזה, ולא רוצה שההסכם הזה יפרק, ברור. הוא רוצה שזה ימשיך עד תומות של התהליך. יש גם עסקאות אחרות, יש עסקה מול הסעודים, יש עסקה בנושא האיראני, אפשר לומר שגם עסקה מול לבנון. ביזנס, הרבה מאוד ביזנס על השולחן.
אז כאיש עסקים הוא כבר לא זוכר את המילה בת ארבע אותיות שמתחילה ב-F, שבה הוא התייחס פעם לראש הממשלה שלנו, עכשיו זה עסקים, זה לא עניין אישי, באמת?
לא, אצלו גם אישי.
הכל אישי.
דבר, לא אישי, לא, הכל אישי. הכל אישי, לכן ראש ממשלה הולך בזהירות רבה מאוד. ומה, בוא נאמר את האמת. האמת היא שרגע שהוא שנבחר דונלד טראמפ, רגע שדונלד טראמפ חזר לחדר סגלגל, מרחב התמרון המדיני שלנו הצטמצם עד מאוד. אני לא יודעת שעושה נגיד עד אפס, אבל עד מאוד. מאוד מאוד. אז ביידנר אומר don't, וכולם עשו, נכון? אל תעשו, כולם עשו. איש הזה אומר אל תעשה, חסר לנו אם נעשה. ולא הייתי רוצה כאילו לבחון אותו. אז כן, אז יכול להיות גם להיכנס למצב של עסקאות, שגם לטובתנו, לא בשביל כל עסקה היא לרעתנו. עסקה ודאי עם הסעודים לטובתנו. יש מחיר, אני יוצא מתונחה שמחיר הזה שנצטרך לדבר על נתיב, נתיב, בדגש על נתיב למדינה הפלסטינית, זה מה שהסעודים דורשים. נתיב זה דבר, לערכת היא עם, עם, עם חצץ, זה לא מחייב כלום, אבל יהיה קשה מאוד לחברים, לשרים מסוימים בממשלת ישראל להסכים לדבר כזה, אבל טראמפ ידוש. ראש הממשלה יכול לחזור, ירושלים יגיד מה לעשות, הוא כופף לי את היד.
אז הוא בלי ספק יכופף לו את היד, לפחות בעניין הסכם החטופים, הוא רוצה לראות אותם חזרה, אבל הוא גם אמר, כמו ביידן לפניו, שהוא רוצה לראות את רצועת עזה בלי חמאס. אז איך מרבעים את העיגול הזה?
אז זה חלק מהעסקה. אז אוקיי, אפשר להגיד, נכניס כוחות בינלאומיים, נוכחות צהל, המשך נוכחות צהל בחלקים מהרצועה. אפשר בכל מיני דרכים, אבל הדרך הטובה, והרי אני בטוח שאתה מסכים איתי, הדרך הכי טובה זה לטפל בראש הנחש. וזה מה שאומר על הפרק, אני מקווה.
אתה יודע, טראמפ ידוע כאיש, אם נגיד את זה בעדינות, בלי הרבה סבלנות. כן, ויחסיו עם נתניהו ידעו עליות ומורדות, ובסוף טראמפ עושה מה שטוב לטראמפ. אז אנחנו ממש צריכים, לפי מה שאתה אומר, ללכת על ביצים סביבו.
הנה, אמרנו קודם שהוא כל דבר אישי. מי שזוכר שלפני כמה חודשים, האיראנים ניסו להתנקש בחייו. אני חושב שהוא לא שכח את זה. הוא לא שכח את זה. וזה גם חלק מהמסע מתן, מהמסחרה פה. וזה מסחרה בכל הדגש, מלא המובן של המילה מסחרה, הוא לא. וראש הממשלה הוא יודע, הוא גם איש עסקים לשעבר, יודע גם לפעול על המישור הזה.
טראמפ רוצה, טראמפ מקבל בשורה התחתונה? אם אמרת שהוא יחזור לירושלים ויגיד אין מה לעשות, טראמפ דורש, כי ככה וככה, זה מה שיקרה?
הנחת היסוד שלי. הנחת היסוד שלי, זה המצב. הוא אומר, don't, לא נעשה. הוא אומר, כן, כן, נעשה. אין לנו את אותם מרחב תמרום שהיה לנו מול ביידן, גם מול אובמה. יש תכתיבים פה. ואפשר אולי להסביר למה תכתיב כזה או אחר, הוא לא, גם לא לטובתו, לא לטובתו, לא לטובתו, אפשר, בתקווה שזה יכול להשתכנע, אבל לשכנע, אבל זה המצב נתון, אני בטוח שנתניהו מבין את המצב, אני מבין איפה שהוא נמצא, ויש גם בכל עסקה אפשר לקבל תמורה, מה התמורה? אוקיי,
כן, עכשיו תגיד להערכתך...
מה התמורה?
התמורה שלנו עכשיו? פירוז הרצועה למשל, הוא יכול לדרוש.
נכון, אוקיי, יפה מאוד, זה דבר אחד, פירוז אחד. יש תמורות, וזה לא כאילו איש עסקים הוא לא... לא, 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 לא לוגי, הוא כן לוגי, יודע שיש, צריך לשלם עבור לפעמים.
דוקטור אורן, להערכתך אנחנו נדע,
אני אחר.
להערכתך נדע כבר הערב משהו בהודעה המשותפת אם תהיה?
כן. אני אגיד לך למה, משום שאני כרגע יושב בארצות הברית, כל יום יש הפתעה. מהבית לבן. הוא מתקיל את הדמוקרטים. הם לא יכולים להתאושש. מכל יום יש איזה מהלך, מה זה דרמטי? משנה משחק. ולא ייתכן, הרי שהנה הפגישה הראשונה שלו,
שלא יצא
מבית לבן, עם מנהיג זר, שלא יצא איזו הודעה כזה מורפלת, חסרת משמעות. אני חושב שהוא צריך לצאת משהו עם משהו מוחשי מאוד ביד.
דוקטור מייקל אורן, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
אוקיי,
ערב טוב.
תודה לכם.
תודה רבה, אנחנו יוצאים לעוד הפסקה, ומיד חוזרים.
חזרנו ואנחנו מברכים בערב טוב את אפרת פורשר, כתבת הפלילים של וואלה.
ערב טוב.
שלושה היו היום במחש, ניצב משנה אבישי מועלם, הוא חשוד מרכזי. ראש מטה השר לשעבר חננאל דורפמן, שהסתבר היום שהוא נחקר בכלל תחת אזהרה, וגם ניצב משה פינצ'י. תני לנו תקציר בדקה וחצי מה היה שם.
קודם כל, אני, החקירה של חנמאל דורפמן טרם הסתיימה, גם פינצ'י עדיין מתושאל שם. החקירה של מועלם הסתיימה לפני זמן קצר והוא שוחרר. מה אפשר להגיד? בעיקרון אפשר לומר שחנמאל דורפמן בתחלה הוא הגיע בשביל למסור עדות, אבל מהר מאוד הודיעו החוקרים של מח"ש שהוא חשוד בפרשה. החשד הוא למעשה שהוא ניסה להשפיע על חקירות של מפקד של היחידה המרכזית של מחוז ש"י, חקירות בנושא פשיעה לאומנית. ניסה גם לקבל מידע שאולי הוא ככל הנראה לא היה צריך לקבל דרך חקירות, כל מיני חומרים מהשבק, דרך היחידה המרכזית של מחוז ש"י. פינצ'י הוא ככל הנראה עדיין נשאל על מה הוא ידע בעצם, כי אנחנו זוכרים גם שהשבק כבר לפני איזה חצי שנה בערך, הוא התרונן על כך שאין לו שיתוף פעולה עם היחידה המרכזית של מחוז ש"י, ובדיוק בתקופה הזאת פינצ'י נכנס לתפקידו, אז ככל הנראה הוא נשאל על זה.
זה בעצם אותה פרשה שמתגלגלת כבר כמה שבועות, נכון?
נכון. כן, בעצם החקירה הגלויה היא החלה לפני חודשיים, נגד אבישי מועלם התנהלה חקירה סמויה כמה חודשים לפני, למעשה, והחשד הגדול כלפיו, המרכזי כלפיו, ושבעצם הוא לא ביצע כל מיני פעולות חקירה ומעצרים של פעילי ימין שחשודים בפשיעה לאומנית, בשביל לקבל קידום בדרגה ובתפקיד אצל השר לשעבר איתמר בן גביר.
טוב, אני מניח שאנחנו עוד נשמע ממך כהנה וכהנה כשהחקירה תתקדם. תודה רבה, אפרת פורשן.
נכון, תודה. תודה רבה.
תודה רבה. שלום לעורך הדין אריאל אתרי, סנגורו של חנמאל דורפמן, ראש המטה של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לשעבר.
ערב טוב.
אם הוא נחקר עכשיו, כפי שאפרת אמרה לנו, אתה לא צריך להיות איתו? סליחה שאני...
לא, רק בסרטים שנמצאים בתחדר החקירה בישראל, אתה מייעץ לפני, במהלך החקירה לפעמים יש הבלחות שבהן עורך דין יכול לייעץ ללקוח, אבל בזמן החקירה בישראל עורך הדין לא נמצא עם הנחקר.
ואתם צפיתם את זה שזה ממתן עדות זה יהפוך לחקירה באזהרה?
אפנית היה אופציה קיימת. אנחנו, בוא נאמר, כל מי שעוקב אחרי הפרשה ואחרי המוטיבציה של היועצת המשפטית לממשלה, מבין שהחקירה באזהרה היא אמצעי, הוא מטרה לא פחות משהו אמצעי, וכן, זה דבר שבהחלט ניתן היה לקחת בחשבון.
אתה מדבר שהוא אמצעי כי המטרה היא בן גביר?
כי המטרה היא לפנות מהדרך כל מי שלא מיישר קו עם האג'נדה של מי שיושב במשרד המשפטים.
זו לא הייתה אותה מטרה גם של השר לביטחון פנים לשעבר, לפנות מהדרך כל מי שלא חושב כמו?
יכול להיות שכן, השאלה היא באיזו דרך. זה לגיטימי מצד בעל תפקיד לבוא ולקבוע שהוא מעדיף למנות את ראובן ולא את שמעון, אבל לבוא ולהורות על פתיחה בחקירה פלילית נגד אדם כדי לפנות אותו מהדרך, זה הדבר הכי מרושע שאפשר לענות על הדעת.
אולי פתחו בחקירה כדי לבדוק אם יש דברים בגו, ואם יראו בסוף שלא, אז התיק ייסגר, אבל אם יראו שכן.
במקרה שכזה לא חוקרים בהזהרה, כל הקונספציה של התיק הזה היא בעייתית, כפי שאנחנו יודעים מעניין מועלם, מעולם לא עמד אדם לדין על כך שהוא, בואו נאמר, איך אני אומר זה בלשון עדינה, שהוא ניסה להתחנף לממונים עליו, זה ודאי לא עילה להעמיד אדם לדין פלילי על קבלת שוחד. במקרה הזה אנחנו מגלים שנחצו כל הקווים, ולכן אבישי מועלם נחקר ונעצר בצורה שערורייתית. הוא לא הלקוח שלי, אבל ככה אני רואה מהצד. ומה שקורה עכשיו עם חנמאל דורפמן, הוא בעצם סוג של גיצים שאפים מאותה חקירה, אבל זה הצפוי שינסו גם אותו להסיר מהדרך.
ובכל הזמן הזה, השר לשעבר בן גביר לא קיבל זימון, לא אמרו לו שהוא צריך להימנע ממגע עם עדים אחרים?
לא, ולמיטב ידיעתי גם אין סיבה.
להבנתי מחפשים אותו וכל השאר הם הכלים כדי להגיע אליו.
אני לא יודע, אני לא אומר על מה שאני לא יודע. למיטב ידיעתי אין סיבה שיגיעו אליו, אלא אם המוטיבציה היא פוליטית מובהקת.
אנחנו בסופו של דבר עוקבים אחרי הפרשה. איך, אגב, אמרת שהעורך דין לא יושב איתו, אתה יכול לשתף אותנו קצת באיך מתכוננים לחקירה כזאת? כמובן, לא דווקא ספציפית, כן? אתה יכול גם לתת לנו משהו נורא כללי.
בוודאי. מלכתחילה אתה שומע מהם החשדות שנציגי המשטרה או מחש אומרים ללקוח, ואז אתה יושב עם אותו לקוח ומנתח איתו את כל התרחישים האפשריים שיכולים להיות נושא החקירה, ומנסה לקבל הסברים ולהציע הצעות כדי שיבואו ויצביעו על כך שההתנהלות שלו הייתה חוקית.
אני זוכרת בעבר תמונות שלו של השר לשעבר איתמר בן גביר, כשהוא ייצג אותו, תדרך אותו אז לפני חקירה, זה תמונות עוד מפעם. אז אנחנו נמשיך, רגע, אריה, רצית גם לשאול משהו, נכון?
לא, אנחנו, גם נגמר לנו הזמן, תודה רבה, עורך הדין אריאל אתרי, תודה לך.
יהיה לכם ערב מקסים.
ערב טוב.
תודה רבה. אז אנחנו נגיד תודה לאורחים ולמפיקים, אסף נבו וחירות הזן, אחראית על השידור שקד מורג, אורחי הדיגיטל גיא רביב, אלון גבאי ועומר אוקון, אחרינו ספורט עם קופמן ושרף. אריה, תודה רבה. אנחנו, תהיה ער?
תודה רבה. את תהיה ערה ב-11 בלילה לראות אותם נכנסים, אלו זה יכול לקחת עוד שעתיים אחר כך.
אני חוששת שאני אהיה ערה גם אחרי שעתיים.
באמת?
אני מאלה שהולכים לישון מאוחר, מה אומר?